יום ראשון, פרשת באה בחוקותיי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שכתב הרב יהודה גנזל בעיתון המבשר. מבחינה סטטיסטית הוא אומר, אחת המילים שטיפסו לרום מדד הפופולריות בתקופה הזאת זה המילה סטטיסטיקה. מרבים ידבר שוב ושוב על הסטטיסטיקה הקורונאית. כן, סטטיסטיקה אומר בסוגיה קורשה, סקת מסקנות על פי הסתברות. משחררים את המשק, על פי הסטטיסטיקה פחות אנשים ידבקו. פותחים בתי כנסת, יותר נכון לא פותחים. כי סטטיסטיקה זה לא יגרום בית חולים לקרות. כן, וכן הלאה והלאה. כפי שלוקחים את הנתונים הקיימים, רואים מה בדיוק קרה עד היום ומה קורה היום, ועוזרים את ההסתברות מעבר וההווה אל העתיד, ופועלים לפי אותה הסתברות, כלומר, על פי הסטטיסטיקה. לפשט את זה רגע אומר, למילים שלנו, במקווה פלומי טובלים מדי ערב שבת 2,000 איש, האנשים מתפזרים על פני כלל שעות היום, לכן תמיד יש ממש קל, אבל קל בלבד. תוך 5 דקות של תיאורים בין הספסלים, תמצא המקום, תוכל להתאר לקראת שבת. 2,000 איש לא מתחכים לפי כרטיסים ושעות מדויקות, אלא כל אחד מגיע מתי שנוח לו. מדוע איפה לא נוצר אף פעם מצב שבו יחליטו כל 2,000 איש, או אפילו רק 1,000 מתוכם. ללכת למקווה בדיוק באותה שעה, על פי גם זה יכול לקרות, אם זה יקרה, המתחם יקרוס מרוב עומס, למה זה לא קורה? מכאן הוא אומר, נכנסת להם מקום הסטטיסטיקה, שקובעת שמסתבר יותר, שמתוך 2,000 איש, כל אחד יבסט את עצמו, לזמן ולמועד אחר. אז כך עובדת סטטיסטיקה, עובדת בתחום ההסתברות, מסתבר שאם כל חולה מדליק עכשיו כך וכך חולים אחרים, ואם בתוך שבוע פחתה כמות החולים בכך וכך, אז זה המצב ימשך כך וכך, ואפשר לפתוח סוף סוף את ההסגר הארוך שאנחנו שומעים בו. עד כאן הכל נכון, כי סטטיסטיקה גם תמיד עובדת, וכמעט אני. אז זה באמת הקשר בין הרצאת הסטטיסטיקה לתור הזה שעוסק בענייני אמונה. אז אנחנו כאן משום התובנה אומר, בל נשכח שהסטטיסטיקה עצמה היא פלא מפילי הבורא. הוא זה שיוצר את הדבר הזה ששמו סטטיסטיקה. ואם עלי היצירה האלוקית הזאת, באמת דברים היו נראים אחרת. תחשבו שאתם מגיעים לחבר מרקט ועומדים בחוץ 3,000 איש. ולכן כך נשארים בתקופה הזאת יותר מתמיד, הסטטיסטיקות הולכים לשנן שוב ושוב, שמדובר בעצם בפלא אלוקי. בדרך שבה חוזר מוליג את עולמו, זה לא בטבע, שמתנהל בדרכו חלילה, אלא הכל מידו ידמרח. נתאם פה ישר כוח לרב פרס רובין, ביתר הליט ששותף אותו בתובנה הנכונה. ואנחנו משיכים סיפור יומי, בוא על ידי הרב ישראל קנר. בית ששהה בארצות הברית השנה, אלמנה ישישה, שמכורח המצב, הייתה צריכה לערוך את הסדר לבד. אחד השכנים התקשר, הציע שיתקח את הדלת של הדירה. השולחן יעמוד שם, וככה תוכל לשמוע את הכל, להצטרף מהמקום שלה. וככה היה, היא גם פתחה את הדלת, אתה מסוגלת לשמוע כל מילה. הסדר התנהל כולו לסביבות רצונה לפי המצב. בכל המועד, התקשר אליה הבן שלה, תוך כדי שהיא מספרת לו איך עברו הימים הראשונים, היא אומרת לו, הרגשתי כמו הבית. מעניין, הוא אומר, שהשכן נוהג כמו אבא שלך, אותו הנוסח והנעימה. אותם המנגינות שהחזירו זיכרונות ערבים, זה נתן לי הרגשה נפלאה. אמא, אמר הבן בהתרגשות, עכשיו תתברר התעלומה. השכן הזה פנה עליי לפני שבוע. ביקש ממני שאני אקליט לו את כל הניגולי ביתה בליל הסדר, ושאני אפרט לו איך אבא נהג בכלל בשעת עריכת הסדר. מדהים עד איכן הדברים מגיעים אותי, שבוע לפני הפסח זה היה. שבוע של קורונה, מחדור עם אמו, מתח של הכנות, ילדים בבית. והוא, ואחד עם ישבנו, נפשו יבטא ביד. היהודי הזה עוסק בשלו, הוא חוזר על הנוסח, ושמן את המנהגים המיוחדים, יפזן את המנגינות של הבית לשכן. ולמה הוא רוצה להרנין לב על מנה, שתרגיש כמו בבית בשנים קדמוניות. הוא רוצה להכניס שמחת יום טוב בנפש בולדה, ויכול בדרכי הבית לצבור שמועים. אבוי כי לשבור אלו מוכן את הספטו. אך, הנהגה מופלט של איש ישראל ועת אשר כזאת, היא שעמדה ותעמוד לנו גאולתנו ובריאות נפשנו, והיא שהאום גדולה בישראל ובלם. ואנחנו ממשיכים רבותיי, כל העם, יש פה מכתב מרגש שהגיע למערכת דירשו מיהודי יקר, שהתפטרה ללמדי הדפיים במחזור האחרון. כתובה כאן כשתבוא כלשונו, בהשמטת פרטי הכותב. אז ככה, אני מתגורר במושב בצפון הארץ, בסיום השעת האחרון, שהיה החלטת בלי נדר ללמוד ביחד את הדפיימי, ולהצטרף ולנסות לקוות להצליח ולהביא את הלימוד. הוא שאל את הרב של הכולל, אם אפשר ללמוד גם דרך הטלפון, הוא בדק לי, הוא אמר לי שאני לימד עם הרב מאיר, כן, זה הרב מאיר שפרכם, נגיד שיעור, מגידי שיעור המפורסמים במערכת הטלפון של דרשו. הוא מספר שהתחלנו כמה אנשים ביישוב ללמוד ביחד, ממש בהצלחה לפעמים הייתי ללמד דרך הטלפון, התפסדתי איזה יום. הוא אומר, בתקופה הזאת של הקורונה, אני לומד רק דרך הטלפון, כשיעורים של הרב מאיר, אני כל כך מודה לבורא עולם, ומתרגש שאני רוב הזמן מבין את הלימוד, מסביר בצורה מדהימה, ברורה. כיף לי ללמוד אותנו, הייתי חייב לכתוב לו, שזה יגיע אליו. הוא אומר, אני פשוט מחכה כמעט כל יום ללמוד את השיעור המאה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. חתונות המאה, הזדמנות שלא תחזור. זה דברים נפלאים שכותב הרב טובי אפרים. פעם, לפני עידן הקורונה, אני זוכר שעמדתי בטבור, חוב שלמה המלך בבני ברק, שקיבל לי מישהו שהיה אמור לצאת אליי מאחד האולמות. תוך כדי, אני מבחין במשהו שגרם לי להתבלבל בין צחוק לבכי. לפתח לעולם הגיע איזה יהודי, מזניות, חובות לו בתנוחי האוזנר, ובאמת הוויכוח לוהט, אימן דהו. מעבר לקו, פתאום הוא קוצר את הוויכוח, אומר רק רגע, חכה על הקו, אני נכנס להגיד לי את סקמה זה טוב. העביר להשתק, נכנס לתוך העולם, אומר הרב פריים, תוך 23 שניות, הוא כבר היה בחוץ. אין ספק שהבחורה הזריז חזר לשיחה, ואז אני שומע אותו מושיב לבן שיחה, אני יודע אם זה בן הבת, שלח לי הזמנה, נו, יש לי ברירה. אמר ונעלם, אומר, אני מוסיף להמתין, ואז אני רואה את המחות מי יוצא. ולוויית מישהו שנראה כמו אבא שלו, חמים. לרכב שהיה קצת המדרכה, בתוכה יושב יהודי מבוגר, שנראה כבר לא יכולה ללכת, לוחצים ידיים, חיוכים נרחבים מצד לצד, אבל מחוץ דין ממהר, זאת אומרת, נושפים באורפו, אורחים נוספים שנכנסו לעולם ולא מצאו אותו. בתווך, קבוצה של בחורים מדושני עונג, צועדים החוצה, שלחות עמוסות שוען וקוגי, מתיישבים על הספסל לארוחת ערב שלא מן המיליון, אחרי זה מוציאים סיגריה, מוסיפים לפצפת על דה ועלה. הועיל וחברי, התעכב, נכנסתי לחפש אחריו, שוב ראיתי אותו מחוץ הנומלל, תכף תבין עד כמה, הוא אומר. מתווכח, וצועק על מלצר או רב על מלצרים, שעומד לצד הבר, שנראה לי, אומר, סליחה על הביטוי, כמו איזה דיר, תערובת של כוסות חד פעמות מאוחרות, ואורות איזה שוען כמי בעשקשויית, כששויית בזורה מכל עבר. כשחברי יצא, לא יכולתי להתאפק, וברכה לי לשאלה, תגיד, למה בן אדם מוכן לעבור את הסיוט הזה? והחבר שלי, כזורם מלח על הפצעים, הוסיף בעוגמה, רק לחשוב שהוא משלם עשרות אלפי שקלים על התענוג, על הזכות האלהית להפוך שאתה מעליף בחייו לסיוט מתמשך. טוב, כמו שני יהודים טובים, תזרנו בתחושה שאין מה לעשות, ככה זה חתונות היום. כן, כל עם ישראל יוסיף ויוציא עשרות אלפי שקלים שאין לו, יגלגל גמחים וישלם ריביות מופתעות. על הזכות להפוך את שמחת חתונת הצאצא לקובץ של רגעים מעוררי חמלה. ואז הגיעו חתונות הקורונה. זאת אומרת, השתתפתי באחת מהן. ראיתי מחזה שלא יאמן. מחות מאושר, ממש ככה. לא מראה חמישים שאין לו חבץ בהם. חברים של השבש כבר מחוברים לאינפוזיה לא באים לבקר. אפילו החברים מבית הכנסת, אלה שלא יודעים את השם הפרטי, גם לא באו. נוסף לכך, בזמן הריקודים, המחות הם תקשיבו ולא תאמינו, פשוט רכז, על אמת, עיני ראו ולא עזר, מחות מרוקד בחתונת צאצאיו, אף אחד לא משך לו בכתף, לא היה איזה רב קלצרים להתווכח איתו, כל מי שהיה בריקודים, כנראה כבר אמר מזלתם קודם, כי הוא קרוב באמת והגיב, הוא הופיע לחופה או לסעודה. בקיצור, אני יודע שלא תאמינו לי, אומר הרב פריים, אבל תשאלו את כל מי שהשתתף בחתונות כאלה, היו שם מחותנים בעשרות, מחיר מאושרים, אבל באמת, לא אליהם דאגות על הראש, הם לא תסרותי אימה על מי שנפגע כי הוא לא זמן המעגל הפנימי. הם פשוט רקדו וסמכו. ואיפה החבר שלי שהיה מוסיף בקריצה? לחשוב, רק לחשוב שהמחותנים האלה חסכו עשרות אלפי שקלים והיום השמח בחייהם היה במסך. אז אני מבולבל, רגע, זה עולם כולו משוגע, לא יכול להיות. ואז הזכרתי שלפני כך וכך שנים הקבעתי לזה עסקה נודע, ודרכו לחתונה שהתקיימה ביום חמישי בערב, ואחד בעודות היוקרה בצפון הרחוק. כפי שהבנתם, מדובר במחות הנשיר, אשר באמת, הוא הבעלים של אחת הרשתות המצליחות במגזר החרדי, ולכן כנראה יש לו עומד. החתונה התקיימה בלי אישי שבמלון השתתפו בה בני משפחה קרובים, כאלה שנשארים לשבת שבע ברכות. עוד כמה ידידים, ועוד כמה ידידים הוזמנו לאירוע חתונה בלבד. אם ספרתי נכון, ועדו בסעודת החתונה אולי 50 גברים. בהמשך הגיע האוטובוס מבני ברק עם 50 בחורים חברי החתן. גם חברותיה של הכלה הגיעו בהסעה מיוחדת. במשך כשעה וחצי של ריקודים, וחזרו הביתה. לא, לא היה בר בכלל, בכלל, בכלל. הגיעו חברים מהעבר, שכנים מהדירה הקודמת, ידידים של הסבא, לא, כל אלו לא היו. היו 40 קרובי ידידי אמת, ועוד איזה 10 מלחכי תנחה. זה מה שהיה שם. לאחר חתונת הקורונה, שבה השתתפתי, החלטתי להתיר את המחות לנו. הגביר, לא היה קל להשיג אותו, התחלתי שאני לא מבקש ממנו, אבל הוא פרוטה אחת, רק הסבר. אתם יודעים מה הוא אמר לי? תגיד לי, אילה, אני פרייר, אני אחתן באמצע בניהם רק, אשלח 1,500 הזמנות, וכל הלילה הזה אני ארגיש בכף הכלא בין האורחים השונים. תגיד לי, אני אחתן ילד או עבריין, למה תגיע לי העונש הזה? אבל הייתי חייב לשאול, איך התגברת על הפחד? הרי זה מה שכולם עושים. אז הוא צחק. כולם עושים, כי אחרת, חשבו שהם מסכנים. אני, אף אחד לא חשוב שאני מסכן. הרי שילמתי באותו לילה לעוד 3 חתנים חתונות מבוזזות כאלה, ואולמות וכולי. אני יכול להרשות לעצמי חתונה נורמלית. הבנתם רבותיי, אומר הרב פריים? אומרים להשרים יש מזל, זה עוד הוכחה, כולנו מגלגלי הגמחים פותחים פרוטה לפרוטה, ומזזים את הירושות על קובי וצ'ון, כולנו חסרים מזל, אנחנו צריכים שיום השמח בחיינו במו ידינו. ועוד משלמים על זה 10,000 שקלים רק כדי להוכיח שאנחנו לא מסכנים. אבל העשירים להם יש מזל, הם לא נדרשים להוכיח. אז הם גם חוסכים את הסיוד וגם חוסכים את הכסף. או שלא. אבל זה עניין שלהם, ולא יאומן, הם שמחים בניסי יצאיהם. ייצור אומר, שבר הרים לא מתאים, רק מתחלפים. מי שחושב שאחרי שחתונות הקורונה גילו לנו, שגם לשמוח בחתונות יצאים זו אופציה, כבר לא היו כאלה שיתרמו את מזומניהם למשרפות המזומנים הפעולות ללא הפסקה בעולמות הגדולים, טועה. יהיו גם כאלה, כי כאמור, הפערים רק מתחלפים וימשיכו להעמיד את הרגעים מרגשים בחייהם על מצע מזומנים אב קרן, ויציתו גפרו בשיוך מובן. צורפים את הרגעים מאושרים יחד עם הכסף, מעלים הכל על מוקד, כולם חתנים כך היום. אבל הוא אומר, וזה אני בוטח, שיש כאלה שנזכחו להם העיניים, שהבינו שלשמוח באמת באפשרות, ושמחות המרוקד לאורך כל הריקודים בלי להיות מופרע מבולבל, זו דרך נעלת, ושעם כל הכבוד אני מוכן להעניק להרבה אנשים מאוחת ערב, אבל לא להיות עסוק בכך ברגעים המאושרים בחיים. ואלה, טוב, הכסף שיחסכו, בין 30 ל-50 אלף שקל, זה כבר הרווח המשני שלנו. ואנחנו משיכים רבותם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה לקט עובדות על זהירותו הגדולה של מורן הגרח קניבסקי בכבוד הבריאות. דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון שיח. אחד הימים הגיעו קבוצת ילדים להיבחן על משנתם להתברך, בדרך כלל הנועל שעדים נכנסים, המחנך או המנהל שמגיע את המציג לרבנת של המוסד, מהם עובדים, שואל אותם שאלות ספורות ומברך אותם והם יוצאים. במקרה הנוכחי, נראה שאלת איזו שאלה, לא קשה כמובן, אחד הילדים שעמד קרוב מאוד ענה תשובה, אבל התשובה שהייתה, לא, התשובה שהוא ענה היא לא הייתה נכונה, אפילו טיפשית אפשר להגדיר אותה. המחנך הנבוך ניסה להשתיק אותו. אבל הילד שהיה בטוח בעצמו, התחיל להסביר את התשובה כדי שיביא. טוב, הילדים התחילו לקרוא אחד לשני שהילד לא יודע כלום, אבל הילד לא ויתר, הסביר בהתלהבות. ראה חסר רבה והילד היה נותר לבושה וקימה עד שהוציא, על זה שהוציא את חרפת כל הכיתה בפני רבינו. בסך הכל החברים יכולת נותקים, הוא בייש את עצמו. אבל מורן הגרף קניבסקי הבין מיד, הוא איך מבט מהר לפני הילדים ואמר, אני לא כך שומע טוב את התשובה, אבל נראה שיהודים פה יפה יפה, את ההמשך הרבה כבר יבחון אתכם בכיתה, שיהיה לכם ברוכים והצלוחת. ועוד המחנך מופתע ומשתהל לראות איך עושים בלי מבוכה, הוא שומע כמו מתוך חלום את הגבאי שעומד אכן וקורא לילדים לעבור בלי להתעכב, אנשים מחכים בחוץ. בשנים המוקדמות יותר, כשהיה בכוחו, הוא מבקש בכל שמחה שמשתתף לשמוע את ורפר. אחד דרמית, הוא מבקש מהחתן להשמיע בפניו ורפר, גם בחתונה, הוא מבקש מהחתן לשמוע שתיק יותר, אפילו בשבע ברכות. לפעמים היו נבלים מהבקשה, החתן, הדרמית, הוא מתחיל לגמגם, אז הוא אומר, טוב, לא שקשה לך עכשיו לדבר כאן בקול, תבוא אליי אחרי זה, תגיד לי תודה רשי. כידוע, לא המור נגח לא מרבה לדבר בציבור, ההופעה כמעט נדירה שלו בדרשה זה פעמיים בשנה. היורטט של החזני שהוא ביורטט של הסטרייטלר, גם באותם דקות חש לו בנוח, מסתכל על את המתחור המשה עומד מולו, זה הרי התלמיד הוותיק שלו, הגאון רבי צהל כהן. כאן לך המסר את השיעור, כשבאיחה בבקנסת היה שקט, מוחלט, והקהל שותה בצמא את האור. קרה ובאחד הפעמים, אם את השיעור, כמה אחד השיעורים צריכים לשאול שאלה ועוד שאלה, זה יקרה על הרטיפ של השיעור. גם היה שלו במקום השלב. אחד מהשואים סימנו לו שזה לא הזמן, אבל זה לא עזר. רבינו שפיטה ששמע היטב את השאלות, לא התייחס, מסיבות פשוטות, והמשיך הלאה, קחת עם את השיעור ואמר, תקבי שחל שיעור, כשהסתיים השיעור, הוא לא מהיר ללכת אלא נשאר על עמדו, חיפש אותו. אותו שואל וקרא לו, ואז שאלת בסבלות, האם יש לך איזו שאלה? אז הוא ענה, השאלה הייתה מקודם, רק בשעת השיעור, עכשיו הוא כבר מבין את הכל. טוב, רבינו שמח ואמר לו, יש לך עוד שאלות? תאמר. ואנחנו ממשיכים רבותיי, חפצים בחיים. בהלכות שנלמד היום בחפץ חיים, כותב, חייב אדם להסתיר סוד מה שחבר שלו גילה לו בסוד. אפילו שאין בסוד הזה גילוי רכילות, עניין של רכילות, הוא אומר כי יש בגילוי הסוד נזק לבעלים וסיבה להפר מחשבתו. והוא אומר גם זה יוצא מדרך הצניעות שמעביר על דעת בעל הסוד. בבירור מוסופין, שבעבור אדיר שמובים ש... דעת של ישיב, הגון רב ניסים, שגילוי סוד לא כאילו שלא נראה שותר לתועלת, כיוון שהוא הזהיר אותו לא לצפר, אז אסור אפילו לתועלת. אביו בשם שלו זיין אורבך, שאדם שנשאל על איזה עניין של סוד, הוא יכול להגיד שהוא לא יודע. אמנם באופנים שזה לא, שאם הוא לא יגלה את הסוד, זה יגרום נזק גדול, אז צריך לצפר, משום לא ישם את האדם רעייך. למשל, הוא אומר לו בסוד, שהוא רוצה לגדול את ממנו או להזיק לו, נזק מוכני, גשמי, או בחום הכל כך רוצה להתקבל ישיבה מסוינת, ישיבה מסוינת דעת רב ניסים, צריך לספר את זה כדי למנוע את הנזק, אבל אם הבחור לא מקולקל, רק שלא חכם, זה כבר לא נחשב לנזק, זה יהיה אסור. דף העמי בהלוך, אנחנו עובדים בשעת פרס, נעת אופיים, ג' סיף ד' דעת השולחן ערוך, צריך להניח על שולחן הסדר לפני בעל הבית, קערה עם שלוש מצות, ברוך, הרוסת, קרפת, בשר, ביצה, רמון מוסיף להניח בקערה גם ממלח או חומץ, וטיבול הקרפת. לפי דברי האריזה להניח בקערה ברור מסוף לקיום הכרירך, ולא מניחים בה מי מלח. יש שכתבו שאחרי סיימו את אכילת הקרפת, אפשר לשים בקערה את מה שנשאר מהקרפת ומי מלח. יש שכתבו להשאיר את הכל עד אחרי שאוכלים את המצי באמרו, יש שכתבו להשאיר קצת. מכל דבר רב יש שימה אחת. השלושת המצות, שתיים מהם זה לחם משנה, והשלישי זה למצוות אכילת מצה ואפיקומן. הבשר שנשאר, שנמצא בקערה, זה זכר לקורבן פסח, ונהגו להניח גם את החלק הזרוע שלה במעקניו של העוף, שזה דומה לזרוע, ושיהיה גם זכר לזרוע הנטויה שבה נעשו הניסים במצרים. הביצה שנמצאת בקערה, זכר לקורבן חגיגה, שהקריבו בערב פסח ושם מקדוש, אסור לאכול בליל הסדר את הבשר שבקערה, בגלל שאסור לאכול בליל הסדר בשר צלוי, אבל את הביצה, אדרבה, מצווה לאוכלה בליל הסדר. חז"ל תקנו לאכול בליל הסדר ירק טבול למשקה לפני תפילת הסדר, ומנהג לטבול אותו במי מלח ובחומץ. זה המנהג הקדום להשתמש בירק לשמו קרפס, שהראשי תיבות שלו זה סמך קרש. קרם איזה 60 ריבו, 600 אלף איש, אנשי הרבה עבודת פרח במצרים. ולכן קוראים לזה קרפס. אבל אפשר לקיים את זה בכל סוגי הירקות, מלבד ירקות המרור, כמו שנהוג בימינו, יש לצפוח אדמה, מלפון וכדומה. ויש מי שיסתייג משימוש בתפוחי אדמה. עד כאן מעניין דף היום בהלכה שנלמד היום עזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. יום חמישי, זאת אומרת, לדעת השולחנות מותר לשתות יין בליל הסדר בין הכוס הראשונה לשנייה, אבל ראו שלא לעשות זה אלא כשזה מאוד בחוץ. למנהג אשכנזי שלא היה בדעתו בעת הברכה לכוס הראשונה לפתור את היין נוסף, אסור בשתיית יין בין הכוס. אין לברך על הגפן לאחר שתיית הכוס הראשונה בליל הסדר, בגלל שברכת המזון פותרת אותה מברוך האחרונה. ועוד, שברכת על הגפן שאחרי הכוס הרביעית פותרת גם את הכוס הראשונה. בליל הסדר לא אוכלים כלום לפני אכילת מצה, למעט הירק של הקרפס כדי שהמצה תאכל בתל. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בצער מה שלמדנו באותו יום. כתוב התורה, ושמרתם מסמצה, הסתרשו חזק שמצווה לשמור אותם שמורה יתרה לשם מצוות אכילת מצה, דהיינו שהמצה שנחלת בליל הסדר לשם מצוות אכילת מצה צריכה להיות שמורה מחמץ לאורך תהליך ההכנה. ושאין די בזה שאין ברעות אל שלושה שכם. ונחלקו הראשון עם איזה שלם שתהליך הכנת המצות מתחילה חברת השמירה. יש אומרים שעת הקצירה, ונחלקו אחרונים עם הכוונה שעת הקצירה ממש, שעת איסוך התנועה לאומרים. יש אומרים שעת הלישה. יש מהם שסוברים שאם תחנת הקמח מופלת באמצעות מים, נדרשת שמירה משעת הקצירה. ולהלוכה, צריך לקיים את תפילת אכילת מצה במצה שמורה משעת הקצירה. אבל בדיעבד, אפשר לקיים אותה במצה שמורה רק משעת הקצירה. דף האם מתלמודיו לי. האם השיחה נגד קורונה נחשבת כטלטול בשבת? והאם מותר להרים ולהוציא מפתח בחגורת שבת? ומאיכן מגיעים המים לנער פרוס? כך ולא בסימן מעניינים. אם עד היום השיחת שבת, דף תמחי, ובשלוחה שתיים נוכל לשמוע את השיר מותי הרבנים הגאונים, גדול בתורה ולרמות נע. זה דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף הרבי. האם מותר למכור ליהודי פיצה חלבית עם נקניקיות בשרי, עם נקניקיות פרווה, כדי להציל אותו מאיסור בשר וחולין. וגמור שלנו אומרת, שותחן בחמה, מי שנשרו כליו בדרך לא נגד שמים, אבל לא כנגד העם, כדי שלא אמרו, כי בצלן בשבת. בספר הנפלא, פריו מתוק, הוא משמוע נשפר של תפיסיתו, הוא מביא שם שאלה מעניינת. ערב אחד, מתקשר בעל חנות פיצה, והוא אומר, שהתקשרו אליו לבצע הזמנה מיוחדת של מגשי פיצה. מאות אנשים רוצים להזמין 32 מגשים. איזה פיצה? איזה תוספות? המוכר אומר, כמעט התעלפתי ששמעתי את התשובה. כל המגשים אנחנו רוצים לקניק בשרי על גבי הגבינה. טוב, הוא אומר, לא מיירתי להודיע להם את קשר שפנה לחנות קשרה להם. אז אני חשבתי לרגע, איך קורה שמזמינים אצלנו כזאת פיצה? אז הזכרתי שפרסום מודעה לפיצה בלוח פרסום עצומי, אחרי זו ראה שצמוד לזה יש מודעה של פיצה לא קשרה. כנראה התבלבלו במספרים. ממשיך בעל הפיצריה ופונה לרב שאלה תחופה, עוד לא דחיתי את המגישים, אמרתי שאני אבדוק, אבל אני רוצה לשאול האם אפשר לשלוח להם את המגישי פיצה עם נקניק פרווה, שיש לו טעם זה לנקניק הבשרי. למה לא? אז הוא אמר שהוא שמה, לא להגיש לנהם כאלה פיצות, כי כשהם יאכלו את הפיצות עם הנקניק, הם יחשבו שאוכלים בשר וחלב, אפילו שמעשיהם אוכלים קשר. יש בזה חטא שמצריך כפרת, כשאמרת גמור וקידוש. עכשיו, מתכוון לאכול פיצה חזיר, ועלה בידו בשל תלה. הדג נזקוק לכפורת. ועשו לנו להכשיל אדם באכילה עם כוונה לחטוא, עם כוונה לחד. כי יש בזה אולי שום לפני עימר, אולי גם חשש מרסיים. ושיב על זה, הגאון הרב צבי זילברשטיין, שהייתה שמותר ואף מצווה גדולה לספק לאנשים האלה את הפיצות עם פיקיות פרווה, כי יש לפנינו מאות אנשים שעומדים להיקשל חלילה במספרי תורה חמורים. אכילה של בשר וחול, גם הבישול על ידי העובד, ומסתובב גם הנקניקים הם נבלת וטריקות, אין פה שום תשע של איסור, אנחנו לא מכשילים אותם, על אדרבה מצילים אותם איסורים נוראים. אפילו שהם יתשלו במחשבה לחטא, מכל מקום הרי החפטנו הרבה בחומרה של אבון, ואור כשמש, שמחשבה לאבון קלה בהרבה מעשיית אבון עצמו. כשיש למריסיים, אז הוא אומר שכיוון שנפות על מקליק פרווה, אז לכן אפשר לקלוט בזה. כמובן, אם יש עניין תשלום, אז צריך לבקש תשלום שמתאים לנקניק פרווה, ולא תשלום שנקניק לסוף. ואנחנו לקראת סיום המתי התחזקות יומי. כיצד נזכה שידברו עלינו טוב בשמיים? אומר המדרש במשלי, אם ראית אדם שהוא מדבר טוב על חברו, מלאכי השרת מדברים עליו טוב לפני הקדוש ברוך הוא. תדע להתבונן במעלותיהם של הסובבים אותנו, ולדבר עליהם טוב, נזכה, נזכה שמלאכי השורף ימליצו טוב בעד. עד כאן דברנו לאמור אותי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בשור, כל אשר לפני, רוחניות ובגשמיות, וכל תרצה לה, ושבוע טוב.